כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 31 באוגוסט 2021 והיום בעולם. כך נשמעו חגיגות הניצחון הלילה בקאבול בירת אפגניסטן. החייל האמריקני האחרון יצא מהמדינה אחרי 20 שנות שליטה. שר החוץ אנטוני בלינקן מדבר על עידן חדש בהתנהלות מול אפגניסטן.
Now, US military flights have ended and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over.
הטיסות האמריקניות הסתיימו והחיילים עזבו את המדינה. פרק חדש החל ובו נוביל באמצעות דיפלומטיה. המשימה הצבאית נגמרה. באיחוד האירופי מציינים היום שיעור של 70% מחוסנים מקרב המבוגרים, נתון שהדרך אליו הייתה קשה וארוכה.
Today we reached an important milestone in our vaccination campaign. 70% of adults in the European Union are now fully vaccinated. And that is more than 250 million people who are immunized. And this is a great achievement which really shows what we can do when we work together. But more needs to be done. And we will continue to support our partners in this effort. Because we will only end this pandemic if we defeat it in every corner of the globe.
היום הגענו לנקודת ציון, אומרת נשיאת הנציבות אורסולה וון דר ליין, יותר מ-250 מיליון מחוסנים. זה הישג גדול שמוכיח מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו יחד. אבל צריך לעשות יותר, נמשיך לתמוך בשותפינו למאמץ, נסיים את המגפה רק אם נביס אותה בעולם כולו. החופש הגדול יסתיים, והיום אולי סוף סוף נראה גם את הילדים מתרחקים מהמסך הגדול והקטן. במהלך משבר קורונה הפכה ההתמכרות למסכים מגפה של ממש.
היום אנחנו מדברים על גיימרס.
אנחנו גיימרים.
אין לי אופי וחברים, אבל אני גיימר.
גיימר.
גיימינג זה טיפ. כמו בכל תחום, יש תמיד כאלה שמגזימים.
סין נוקטת צעדים להילחם בהתמכרות ותגביל מעט השימוש של ילדים במכשירים האלקטרוניים לשעה ביום בלבד. הזדמנות לגלות מחדש את הכדורגל, או אולי דיכוי חירויות ויצירתיות. שני הרוגים עד כה בסופת ההוריקן איידה שפקדה את חופי לואיזיאנה, ההרס לרכוש גדול. הריהוט שלי, מכשירי החשמל, הכל נהרס ואין לי כרגע כלום, מספר תושב אחד. אבל יש גם חדשות טובות, מושל לואיזיאנה ג'ון בל אדוארדס.
Our levy systems really did perform extremely well. There's been a preliminary damage assessment of levees today, people getting eyes on those levees. We don't believe there was a single levee anywhere now that actually breached, that failed.
מערכת הסחרים שלנו תפקדה באופן יוצא מגדר הרגיל. מסקירה הראשונית לא נראה שיש אפילו סכר אחד שקרס. קריסת הסחרים לפני 16 שנים גרמה לנזקים הקשים ביותר בסופת ההוריקן קטרינה. וגם...
Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day?
סופת ההוריקן הרסה את החנות שבה גדל לואי ארמסטרונג. במבנה ההיסטורי שכנה חנות תקליטים בבעלות משפחה יהודית שאימצה את יוצר הג'אז המפורסם, ובה החלה דרכו המוסיקלית. את הבניין שהיה מיועד לשימור הפכה הסופה בתוך כמה שעות לערמת לבנים ועצים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, יום היסטורי. הלילה עזב את אפגניסטן החייל האמריקני האחרון, רק כדי להחזיר את המדינה ממש באותו מצב כפי שהייתה לפני 20 שנה, שוב בידי הטליבן. לוחמי הארגון קיבלו שליטה מלאה על נמל התעופה בקאבול, ובמערב מקווים שהטליבן אכן השתנה. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
שלום אירן.
תקווה מופרזת, לא?
תקווה מופרזת מאוד לטעמי, אבל אנחנו נחיה ונראה. אנחנו עוד נדבר גם בהמשך על מה שהמערב באמת מצפה והדרישות שיש לו כלפי איתו ארגון טרור איסלאמיסטי קיצוני. אבל בוא ניתן מקום באמת לאירוע ההיסטורי הזה. הלילה, דקות לפני שהשעון הרה חצות, אמרי מטוס צבא ארצות הברית מנמל התעופה שבקאבול, ובו אחרוני החיילים האמריקנים ששירתו במלחמה הארוכה בתולדות ארצות הברית, המלחמה באפגניסטן. עיתונאי הלוס אנג'לס טיים התלווה לאנשי הטליבן בעודם נכנסים למתחן נמל התעופה, דקות אחרי שהאמריקנים פינו אותו, ובתיעוד מדהים הביא את התמונות ואת הקולות. כך זה נשמע. כן, אז אלו צהלות השמחה של לוחמי הטליבן הראשונים להיכנס לנמל התעופה בקאבול. כאמור, דקות אחרי שאחרון חיילי צבא ארצות הברית עזב את המקום, הם נראים שם לבושים במדים של הצבא האמריקני, עם כסדות של הצבא האמריקני ונושאים נשק אמריקני. הם נכנסו הלילה כמנצחים, לוחמי הטליבן הללו, שחיכו שבועיים לרגע הזה בו ייקחו את שליטה על הנקודה המערבית האחרונה שנותרה באפגניסטן. איראן, הבוקר הגיע צמרת הארגון לנמל התעופה. הנה זבחילה מוג'היד, דובר הטליבן.
بسم الله الرحمن الرحيم ما نخص ازهمه بتمام ملت غيور خود از متربيون تبريكي وتمنيات نيكي خود تقديم ميكونم ب خاطر كي استقلال خود را به دست آوردين
كان از دوبره طالبان مجاهد عمر انا רוצה לברך את האומה מכיוון שהשגנו את חירותנו אחרי שהצלחנו לכפות על האמריקנים לעזוב אחרי 20 שנה של ג'יהאד והקרבה. ארצנו השיגה את עצמאותה, אנחנו רוצים שלאזרחינו לא יהיו כלל דאגות. האמירות האסלאמית של אפגניסטן כאן כדי להבטיח ביטחון. אפגניסטן היא ביתכם. זה מה שאומר דובר הטליבן. ובינתיים במערב איראן, שפינה הלילה את אחרון חייליו מאפגניסטן אחרי 20 שנות כיבוש, כבר לא מתביישים להגיד, ממשלת טליבן קום תקום ועלינו לקוות שהיא תעמוד בהבטחותיה. אנחנו גם ננהל את היחסים במידה והם יעמדו בתנאים שלנו. אייקו מאס, שר החוץ הגרמני, מחזיק אצבעות שהממשלה האפגנית הבאה לא תהיה מורכבת רק מאנשי טליבן.
Möglicherweise wird in Kürze eine neue Regierung von den Taliban vorgestellt. Auch das wird einen ersten Hinweis darauf geben, ob unsere Forderung, dass diese Regierung eine inklusive sein soll, auch gerecht.
כן, אז מה שאומר הבוקר בביקור שהוא עורך בפקיסטן, השכנה לאפגניסטן שבשליטת הטליבן, הטליבן יציג ממשלה חדשה בימים הקרובים, וזה ייתן לנו רמז ראשון לגבי כוונותיו. האם הם ימלאו את דרישותינו לממשלה מגוונת? אנחנו חושבים שחיוני שממשלה חדשה באפגניסטן תכיל גם את הגורמים בחברה האפגנית שאינם חלק מהטליבן, ונראה כיצד הטליבן ייקח זאת בחשבון. אתמול בתדרוך לכתבים בפנטגון נשאל מפקד בכיר בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כיצד הוא מתאר את התנהלות הטליבן בכל הקשור לניהול מתחם אזור התעופה בימים הללו. אז אולי להפתעתנו, הוא הגדיר את הטליבן כפרגמטי וכזה שבא באווירה של לעשות עסקים, business like vibes, ככה הוא תיאר את זה. אנחנו באמת נראה עכשיו, כשהטליבן הוא פחות או יותר הכוח המרכזי והחזק ביותר שנותר באפגניסטן, כיצד הוא יממש את כוונותם, והאם באמת הוא יעשה עסקים וימשיך להיות פרגמטי יחד עם המערב, אולי באיזשהו ברית קצרת ימים כדי לנטרל את איום הדאש קיי שצץ ככה בימים האחרונים. ובזה נסיים איראן, באמירה הלילה של הצבעה של מועצת הביטחון של האום, ברוב של 13 מול 0 מתנגדים, הצביעה מועצת הביטחון בעד הצעת החלטה מטעם ארצות הברית, בריטניה וצרפת, מטעם מדינות המערב, לפיה יש להבטיח את יצירתו של מעבר בטוח באזור נמל התעופה עבור האפגנים שמבקשים לצאת ממדינתם. אנחנו יודעים, גם בוושינגטון, גם באירופה, אמרו, אנחנו לא הצלחנו להוציא את כל האזרחים שלנו וכאלה שסייעו לנו מקאבול בימים שנותרו לנו עד שעזבו הלילה את קאבול. למרות שלא כך ברור כיצד הם יכולים להבטיח את אותו קיום של מעבר בטוח בנמל התעופה ללא כוח בינלאומי בשטח, הם עדיין מדברים על זה ומקווים שהטליבן אולי יביע נכונות לשתף איתם פעולה.
בן יניב, תודה.
תודה, אירן.
שני אירועים שקורים ממש עכשיו. ראשית, אפגניסטן מציגים את סדר היום שלהם לאפגניסטן החדשה. זה קורה ממש עכשיו, מסיבת עיתונאים שם באפגניסטן של מנהיג הטליבן, ובתוך כך באירופה ממש עכשיו מפגש של שרי הפנים של האיחוד האירופי לדון בטיפול במשבר ובאופן שבו צריך לסייע לפליטים האפגנים. שרי הפנים מדברים על כך שם בבריסל, ואנחנו רוצים לשמוע קצת יותר על איך הסיפור הזה נתפס בעיניים האמריקניות. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
זה בסוף קצת דומה יותר לבריחה מאשר לסיום מכובד.
בהחלט, כך זה נראה, כך זה מצטייר, כך זה גם מתקבל בתקשורת האמריקנית. 20 שנה שמסתיימות בסופו של דבר בהתקפלות מזורזת, בבריחה, אולי באיזושהי אנחת רווחה אמריקנית, בכך שהצליחו לצאת לפני שדאש קיי הצליחו לבצע עוד פיגוע נגד האמריקנים והאפגנים שרוצים לצאת, אבל התחושה היא שפשוט כולם רצו לברוח משם ונשמו לרווחה כשזה קרה. הנה הודעתו של הגנרל פרנק מקנזי, מפקד הפיקוד המרכזי של צבא ארצות הברית, על סיום הנוכחות.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th, this afternoon, at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan.
כן, המטוס האחרון עזב, פינה את השטח האווירי של אפגניסטן. הנוכחות הצבאית האמריקנית הגיעה לסיומה אחרי כמעט 20 שנה במקום. והדברים האלה בעצם מהדהדים היטב בציבור האמריקני. העובדה הזאת שארצות הברית מסיימת את המלחמה, מלחמה שמעטים מאוד רצו בה בשלב הזה, אבל מסיימת אותה לא בתנאים מיטביים. אחת השאלות, מעבר לשאלה האסטרטגית הגדולה של איך ארצות הברית ממשיכה מכאן, מה זה משדר לבנות הברית שלה, מה זה אומר לגבי המשך המעורבות שלה באזור, אחת השאלות היותר פרקטיות היא, מה עושים האנשים שנשארו על הקרקע? כי בסופו של דבר, ההמונים האלה שצבעו על שדה התעופה הבינלאומי השם חמיד קרזי, רובם עדיין שם או בסביבה. ארצות הברית ובנות בריתה הצליחו להוציא יותר מ-100,000 בני אדם. זה מאוד מרשים. אבל יש עוד בין 100 ל-200 אמריקנים. אמריקנים רובם ממוצא אפגני, בעלי אזרחות כפולה שנמצאים במדינה ורוצים לצאת. ויש עוד אלפים של אפגנים, זכאים לאשרות כניסה מיוחדות לארצות הברית בזכות העובדה שהם עבדו עם האמריקנים, מתרגמים, עוזרים, אנשי צוות, הם נשקפת להם סכנה אמיתית, והם עדיין לא יצאו מאפגניסטן. האמריקנים אומרים, אנחנו נמשיך את המאמץ הזה בדרך דיפלומטית, לא צבאית, אנחנו לא צריכים אנשים על הקרקע כדי להוציא אותם, נפעל במישור הדיפלומטי. שר חוץ טוני בלינקן בישר על מעין התארגנות בינלאומית, תאום בינלאומי כדי לעשות את זה, אבל בסופו של דבר האמריקנים סומכים על הטליבן שיעמוד במילתו ושייתן לאנשים האלה מעבר חופשי, וזה לא נשמע מאוד מעודד כאשר התקווה האמריקנית מבוססת על הרצון הטוב של הטליבן. הנה דברים שאמר בלינקן במסיבת בהודעה שמסר אתמול אחרי הנסיגה.
Going forward, any engagement with a Taliban-led government in Kabul will be driven by one thing only, our vital national interests. If we can work with a new Afghan government in a way that helps secure those interests, including the safe return of Mark Freericks, a U.S. citizen who's been held hostage in the region since early last year, and in a way that brings greater stability to the country and region and protects the gains of the past two decades, we will do it. But we will not do it on the basis of trust or faith. Every step we take will be based not on what a Taliban-led government says, but what it does to live up to its commitments. The Taliban seeks international legitimacy and support. Our message is any legitimacy and any support will have to be earned.
בעצם בלינקן אומר, אנחנו לא נסמוך, לא ניתן אמון בטליבן, אלא נשפוט אותם על סמך המעשים שלהם. המסע ומתן שלנו איתם יהיה על בסיס האינטרסים של ארצות הברית, ואם הם באמת רוצים לזכות בלגיטימציה בינלאומית, הם צריכים להרוויח אותה במעשים שלהם, וזה באמת משימה דיפלומטית שקשה לראות כרגע איך ארצות הברית והעולם יוכלו לעמוד בהם. יש, שמענו גם קודם לכן, הטליבן אומנם עדיין משדר מסרים חיוביים, אבל עד כמה אפשר לסמוך עליהם, זה לגמרי לא ברור, וזאת התקווה היחידה של האמריקנים כרגע. אפילו השגרירות כבר לא קיימת בקאבול אחרי שהיא פעלה משדה התעופה בשבועות האחרונים. הנציג הבכיר של השגרירות והצוות התפנו גם הם אתמול. שגרירות ארצות הברית בקאבול מעתה נמצאת בדוחה קטר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ואיך הכל נראה מאירופה? שלום לאנטוניה ימין, כתבתנו באירופה.
שלום,
אירן. החיילים האחרונים עוזבים את אפגניסטן, והאירוע הזה מלווה כמובן בתחושות קשות, בעיקר בעבור עשרות אלפי משתפי הפעולה שעבדו עם המערב לאורך השנים ונשארו מאחור. בגרמניה מבצע החילוץ הזה מוגדר ככישלון מוחלט, ויש לא מעט ביקורת על השלטונות בגרמניה, נכון?
כן, נכון מאוד, אירן. בעצם בימים האחרונים נשמעת כאן ביקורת גדולה מאוד על גרמניה ובגרמניה, ובעצם נשאלת השאלה מי הם האנשים שגרמניה חילצה מקאבול. הוא מתברר כי רק 3.6% היו משתפי פעולה שעבדו בעבר עם גרמניה. בעיתון הגרמני בילד מספרים היום כי מתוך 4,587 מפונים בטיסות החילוץ לגרמניה, מספר נמוך ומביש לכשעצמו, 3,849 מפונים באמת היו אפגנים, אבל, וזה משהו כל כך מפתיע, רק 138 בני אדם היו אנשים שאיתם גרמניה עבדה לאורך השנים. אם מצרפים למספר הזה 496 בני משפחה של אותם משתפי פעולה, הרי ששיעור הפינוי של משתפי פעולה ובני משפחותיהם עומד על 16.4% בלבד. שר החוץ הגרמני הייקו מס ניסה להפיח היום תקווה באלה שנשארו מאחור ואמר את הדברים הבאים, בואו נשמע.
Sobald der Flughafen in Kabul wieder betriebsbereit ist, Flugwege zu schaffen, so wie bei der militärischen Evakuierung,
aber das auf zivilen Wege בקאבול יחזור לפעילות, אנו ניצור קו אווירי בדיוק כפי שעשינו בפינוי הצבאי, כדי להביא לגרמניה גרמנים, עובדים מקומיים ואנשים פגיעים אחרים שזיהינו. צריך לומר, איראן, כאן בגרמניה מפנים אצבע מאשימה כלפי הממשלה וטוענים יד ימין לא ידעה מה יד שמאל עושה. אף אחד כאן לא קיבל החלטות בזמן. נסיגת הכוחות האמריקנים הייתה הרי ידועה במשך חודשים, אבל ההחלטה הגרמנית על הפינוי התקבלה ממש רק אחרי שהטליבן כבר כבשו את קאבול וגם חסמו את הדרכים לנמל התעופה, מה שאילץ בסופו של דבר את הצבא הגרמני לעלות על מטוסי החילוץ שלו את האנשים שהטליבן אישר את כניסתם לנמל התעופה. עוד טוען הבילד כי האפגנים שהגיעו לגרמניה עברו בדיקה ביטחונית רק אחרי הנחיתה כאן בגרמניה, ובפועל כ-8,000 משתפי פעולה, אנשים שגרמניה הבטיחה שאם יעבדו איתם לאורך השנים ויום אחד יזדקקו לעזרה, יפונו משם, נשארו היום מאחור. מבצע החילוץ הגרמני מוגדר באמת ככישלון אחד גדול.
אנטוניה, תודה.
תודה, אירן.
וחמור ממש בשעה זו, מכונסים בבריסל מנהיגי שרי הפנים ושרי המשפטים של מדינות האיחוד האירופי. הם דנים בדיוק בנושאים האלה, כיצד לקלוט את כל אותם מהגרים באירופה, לא מעט מהגרים שהגיעו עכשיו לחופיה של אירופה בעקבות המהלך הזה שהעביר כ-120 אלף פליטים חדשים, וזה עוד לפני המהגרים הלא חוקיים שצפויים להגיע לאדמת אירופה. שלום לדוקטור איזי כפיר.
שלום וברכה.
חוקר בכיר מוביל בנושא טקטיקות ומתודולוגיות נגד טרור, מומחה לאפגניסטן. בוא ננסה בכמה מילים לסכם 20 שנות כיבוש. מה הייתה המטרה בעצם ומה הושג?
טוב, המטרה התחילה לחפש את בן לאדן ולחסל את אל-קאידה. זו הייתה המטרה, בוא נגיד, שהנשיא בוש הודיע בספטמבר 2001. ומה שקרה זה שב-2002 הוא החליט לשנות את המשימה ולנסות להפוך את אפגניסטן למדינה דמוקרטית, ליברלית, בדרום אסיה.
מה קרה בעצם? למה היה שינוי בהגדרת מטרות הפעולה? למה האמריקנים הרגישו צורך להישאר באפגניסטן גם לאחר שהמטרה הזאת הושגה, או גם לאחר שהתברר שחיסול של בן לאדן לא בהכרח עובר דרך כיבוש של אפגניסטן?
בהחלט, זאת אומרת, הטליבן כבר הופסו בדצמבר 2001, אז האמריקאים ידעו בהחלט שהם ניצחו במערכה הזאת. אבל הממשל של 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 ג'ורג' בוש ובייחוד דונלד רמספילד האמינו שהם יכולים להפוך את אפגניסטן למדינה דמוקרטית, וככה למנוע ארגוני טרור שיקימו שם בסיסים. ומפה באמת התחילו היהירות האמריקאית, ברגע שזה התחיל עם 30 מיליארד דולר שהקונגרס האמריקאי נתן ב-2004, אז ברגע שאתה מתחיל לתת כסף ולהתחיל לבנות כל מיני דברים, אתה חושב שאתה יכול לפתח הכל ולהצליח בהכל.
ויש גם הרבה גורמים שיש להם אינטרס, גם כלכלי, להמשיך בעצם להזין את המפלצת הזאת.
בהחלט. אנחנו צריכים להגיד לזכור שבאמת רק בשנה האחרונה היו למעלה מ-17,000 אנשים שעבדו עם שירותי הביטחון האפגנים מבחינות עצמאיות. זאת אומרת שהיו לנו נגיד 3,000 חיילים אמריקאים, אבל 17,000 אנשים שעבדו עם הצבא מבחינה פרטית, שכמובן האמריקאים שילמו להם הרבה מאוד כסף. אנחנו מדברים על הנה 3,000, 4,000, 5,000 דולר בשבוע כדי לאמן את הצבא האפגני.
ולכן כל כך קשה לסיים מלחמה כזאת? זה בעצם הסיפור?
זה אחד מהאלמנטים, כן, כי שוב, גם הם קיבלו כל הזמן מהאנשים האלה ומאנשים שבאו לבקר, או, המצב באמת משתפר, אנחנו נצליח יותר טוב. הנה, ב-2009, לדוגמה, סטלי מקריסטל, המפקד, אמר, אנחנו בדרך להפוך את אפגניסטן למקום בטוח שממנו לא יפעלו פעולות טרור נגדנו.
בוא נדבר על הטליבן שיורש עכשיו את אפגניסטן. זאת ירושה ממשית או שאנחנו רואים כאן השתלטות בעצם על קאבול, השתלטות במתקפה על שטחים, אבל למעשה גם הטליבן יודע שלנהל את אפגניסטן זה סיפור מאוד מאוד מסובך, למעשה בלתי אפשרי אם לשפוט על פי ההיסטוריה.
זה נכון. אני בהחלט מאמין שהם יודעים שלפניהם משימה מאוד מאוד קשה. אחד הבעיות הכי גדולות שלהם כמובן זה יהיה כסף. מאיפה להביא אותו? 80% מהתקציב האפגני בעצם הוא בא מכסף מבחוץ. אז בגלל זה עכשיו הטליבן ינסו להראות שהם מאוחדים, שהם לא הולכים להניש נשים, שהם לא הולכים להרוג אנשים שעשו למצב הקודם. כל האלמנטים האלה ינסו לעשות כדי לנסות לשכנע את המערב לשחרר להם כספים, אבל זה יותר מה שחשוב, כנראה עכשיו יהיה חשוב לטליבן, זה לעבוד יותר עם הסינים ולעבוד עם האיראנים, וכמובן להמשיך לעבוד עם פקיסטן.
למעשה יש טריטוריה אחת שבה הטליבן לא שולט כרגע, היא לא מאוד רחוקה מקאבול הבירה. עד כמה המורדים האלה מהווים איום או אולי עדות לכך שאפגניסטן בדרך לאיזה סוג של מלחמת אזרחים תחת שלטון הטליבן?
זה תמיד יכול להיות שאפגניסטן תהפוך תעבור לכזה מצב, אבל אחת הבעיות של המורדים, הם בסך הכל 6,000 חיילים, או 6,000 אנשים, יש להם נשק, אבל כמובן צריך לזכור, הטליבן עכשיו קיבל את כל הנשק שהאמריקאים השקיעו 20 שנה בו. זאת אומרת, באמת נשק הכי טוב שיש.
זאת בעצם הפעם הראשונה, למשל, לארגון טרור, או לארגון שאפשר להגדיר אותו כסוג של ארגון טרור, יש חיל אוויר, למשל.
כן, בהחלט, והם בהחלט ארגון טרור, כי האומות המאוחדות הודיעה ב-1998 וב-1999, נתנו סנקציות נגד הטליבן, שעדיין נמצאים בדה פקטו. אז זה באחת הבעיות באמת הגדולות של הטליבן. איך הם יוצאים מהמצב הקשה הזה ומנסים להראות שהם ארגון לגיטימי, וגם כן מנסים להראות כאילו שהם יכולים להחזיק את המדינה כמו אחד.
כשאפשר להניח שעיקר הפעילות שלהם תהיה דרך פקיסטן, מערכת יחסים מאוד אדוקה שהם מנהלים עם שירותי הביון הפקיסטנים, עד כמה הפקיסטנים באמת יכולים לפתוח להם דלתות בארצות הברית ובמערב?
אני לא יודע אם הם יכלו לפתוח להם דלתות במערב, אבל הם בהחלט יכולים לפתוח להם שוב דלתות בסין, הם יכולים לנסות לפתוח להם דלתות אולי במפרץ, אבל עם האמריקאים לקח להם הרבה מאוד זמן, כי בהחלט העם האמריקאי לא יוכל לקבל את הרעיון שכסף אמריקאי, אפילו אם זה עזרה הומניטרית, מגיע איכשהו לטליבן.
דוקטור איזי כפיר, חוקר בינלאומי מוביל בנושא טקטיקות ומתודולוגיות נגד טרור, מומחה לאפגניסטן, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
השעה הבינלאומית, קורונה עכשיו, אירופה מטילה הגבלות על תיירים אמריקנים בעקבות סיגסוג הדלטה באמריקה. האיחוד האירופי המליץ אתמול למדינות החברות להגביל גם את כניסת הנוסעים מישראל, וכמובן את כניסת הנוסעים מאמריקה למקרים חיוניים בלבד. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
ההמלצה החדשה של בריסל באה במקום ההודעה מחודש יוני על הסרת הגבלות נסיעה לתיירים מארצות הברית. אגב, הצעד הזה היה חד צדדי, כי וושינגטון לא הסירה את הגבלות המסע שהנהיגה בחודש מרס כלפי הנוסעים האירופיים. ההמלצה החדשה של האיחוד אינה מחייבת. כל מדינה תוכל להחליט אם היא ממשיכה לאפשר את כניסתם של האמריקנים. דוברת הבית הלבן, ג'ן פסאקי, התייחסה להמלצה הזאת בתדרוך לעיתונאים אתמול.
I think it's first important to note that today's announcement by the EU impacts people who are unvaccinated and not people who are vaccinated. And we continue to encourage people to get vaccinated. And the fastest path to reopening travel is for people to get vaccinated, to mask up and slow the spread of the deadly virus. We continue to work across federal agencies to develop a consistent and safe international
מה שחשוב להדגיש בהקשר הזה הוא שההודעה הזאת של האיחוד האירופי נוגעת לאנשים לא מחוסנים ולא לאנשים שהתחסנו, ואנו ממשיכים לעודד אנשים לקבל את החיסון. הדרך המהירה ביותר לחופש הנסיעות היא החיסון, עטיית המסיכה והעתה בהתפשטות הנגיף הקטלני, הודיע ג'ן פסאקי. לדבריה, הממשל האמריקני עמל על גיבוש מדיניות המסע הבינלאומית הבטוחה, ובטווח הארוך ייתכן שכל הזרים הנכנסים לארצות הברית יידרשו לדבריה להציג את הוכחת ההתחסנות. גם ישראל הוסרה מרשימת המדינות הבטוחות של האיחוד האירופי לצד קוסובו, לבנון, מונטנגרו וצפון מקדוניה. ובצרפת הורחבה חובת התו הסניטרי, כפי שמכנים אותו שם, לכל העובדים עם הקהל, כשני מיליון שכירים, בהם עובדי מסעדות, בתי קפה, בתי קולנוע ותחבורה ציבורית. כולם נדרשים כעת להציג את תעודת ההתחסנות המלאה או טסט שלילי של פחות משלושה ימים. זהו חלק ממדיניות הממשלה הצרפתית במאמצה לשכנע את הספקנים להתחסן.
C'est la seule solution que nous avons actuellement. Donc à partir de là, le pass sanitaire, de toute façon, ça n'a pas duré vitam aeternam. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un maximum de gens vaccinés, tout simplement. Et par rapport à ça, bah, un jour, on n'aura plus besoin
de... C'est le patron היחיד שעומד לרשותנו כרגע, אז נציג את התו הסניטרי. הדבר הזה לא יימשך לנצח, צריך שכמה שיותר אנשים יתחסנו, ורק ככה יום אחד כבר לא יהיה צורך בתו הזה, אמרה לעיתונאים מוריאל, מנהלת מחלקה בחנות היוקרה הפריזאית גלרי לפייט. יש כמובן רבים שאינם מסכימים עם העמדה הזאת, אך מעתה לא תהיה להם ברירה אלא להתחסן או לעבור טסט שבקרוב כבר לא יהיה בחינם. ואם הזכרנו חיסונים, אז התחרות ביניהם בוודאי תחריף כעת עם פרסום תוצאות המחקר בבלגיה, שבו השתתפו כ-2,500 עובדי מערכת הבריאות במדינה שלא חלו בקוביד-19. לפי המחקר, החיסון של חברת מודרנה יצר בגופם של המתחסנים יותר מכפליים נוגדנים לעומת החיסון של פייזר ביונטק. הנתונים של המחקר מתפרסמים בכתב העת של העמותה הרפואית האמריקנית. לפיהם, הפער הזה בכמות הנוגדנים הוא תוצאה של שני גורמים. ראשית, העובדה שחיסון מודרנה מכיל כמות גדולה יותר של החומר הפעיל, 100 מיקרוגרם לעומת 30 בחיסון פייזר ביונטק. הגורם השני הוא פרק הזמן בין מתן הזריקה הראשונה לשנייה, 4 שבועות בחיסון מודרנה לעומת 3 שבועות בחיסון פייזר ביונטק. והחוקרים בדרום אפריקה מדווחים בינתיים שהם עוקבים כעת אחר התפתחותו של זן חדש של קורונה, C12 שמו. הזן הזה הובחן בפעם הראשונה בחודש מאי בדרום אפריקה ובעוד 7 מדינות ביבשת השחורה באסיה ובמדינות האוקיינוס השקט. לפי המדענים הדרום אפריקנים, הוא מכיל את המאפיינים של הזנים הקודמים, אלפא, בטא וגמא. מוקדם לומר אם הזן הזה מסוכן יותר מקודמיו, המחקר נמשך.
ונשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין חוגגת היום 70% מחוסנים מקרב המבוגרים, כך זה נשמע.
Today we reached an important milestone in our vaccination campaign. 70% of adults in the European Union are now fully vaccinated. And that is more than 250 million people who are immunized. And this is a great achievement which really shows what we can do when we work together. But more needs to be done. And we will continue to support our partners in this effort. Because we will only end this pandemic if we defeat it in every corner of the globe.
זוהי נקודת ציון, אומרת נשיאת הנציבות, יותר מ-250 מיליון מחוסנים. הישג גדול שמוכיח מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו יחד, אבל צריך לעשות יותר. אנחנו נמשיך לתמוך בשותפינו למאמץ. נסיים את המגפה הזאת, היא אומרת, רק אם נביס אותה בעולם כולו. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דורית ניצן.
שלום, מירן.
מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי, ללא ספק נקודת ציון. זה לקח להם הרבה זמן, הרבה יותר מדי זמן, אבל עכשיו מצבה של אירופה, אולי חוץ מרוסיה, תכף נגיד מילה גם על רוסיה, מצבה של אירופה טוב.
כן, בהחלט. מצבה של אירופה, של האיחוד האירופי, של 27 מדינות האיחוד האירופי, מצב טוב מאוד. לעומת זאת, כמו שאתה יודע, אנחנו אחראים בארגון הבריאות העולמי אזור אירופה על 53 מדינות. בתוכן יש מדינות ששיעור החיסון מאוד נמוך ובאמת מבקשות סיוע. אז אנחנו נמצאים בכזה בשמחה עצומה יחד עם האיחוד האירופי, אבל בדאגה לגבי השאר.
ובאירופה, ממש כמו בישראל, מתחילים לדבר, אולי אפילו בקרוב להתחיל לחסן גם, במנת הבוסטר השלישית. אני מבין שבארגון הבריאות העולמי לא מתלהבים באופן מיוחד מחיסון הבוסטר, נכון?
אנחנו החלטנו לא לקרוא לזה כאן באזור אירופה, שאנחנו חווים יותר את החליצים במחנה, את אלה שהם פורסי הדרך, ביניהם בריטניה, ישראל ועוד מדינות, נמצאות באזור האירופאי שלנו. ואנחנו מהמדינות הללו למדים שבחלק מהחיסונים יש ירידה מהירה או ממש ניכרת בחיסוניות של המחוסנים. ולכן אנחנו כרגע מנסים לא לקרוא לזה חיסון דחף או בוסטר, אלא חיסון שלישי שהוא יהיה חלק ממערך החיסוני הכולל של החיסונים המסוימים הללו. ואנחנו כרגע במעקב אחר שאר החיסונים. אין ספק שהמדינות שידרשו לזה כבר מתכוננות.
אנחנו שומעים את ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גבריאסוס, והוא מאוכזב מהמדיניות הזאת של חיסון שלישי. הוא אומר שיש מדינות שזקוקות לחיסונים האלה הרבה יותר. זה מעמיד מדינות כמו ישראל ככה קצת בסימן של המוסרי, או שלפחות מכיוון אירופה זה נראה קצת אחרת?
אז קודם כל, מרבית מדינות אירופה המערביות שיכולות, תורמות בילטרלית, זאת אומרת למדינות אחרות או דרכנו לרוב המדינות. ישראל, אני בטוחה שגם תצטרף לזה בהמשך, אני מקווה מאוד, אבל מה שאנחנו רואים היום, וזה גם ראש האזור האירופאי, דוקטור הנס קלוג, אתמול אמר, אנחנו מסתכלים על התוצאות של הבדיקות ושל המצבים במדינות כמו ישראל, שבה חלה התלקחות כתוצאה מהירידה בחיסוניות, אנחנו מסתכלים על זה אחרת, ואנחנו אומרים, כאן צריך לחסן, אבל אנא, תעשו את זה באיזון, וגם תתרמו לשכנים ואלינו.
אז זה באמת הסיפור, איך לגרום למדינות המחוסנות, להגדיל את מעגלי ההשפעה, לגרום באמת למדינות האיחוד האירופי להשקיע אולי במדינות יוגוסלביה לשעבר, אולי אפילו במדינות ברית המועצות לשעבר. בואי נגיד כמה מילים על רוסיה, לכאורה מדינה שיצאה מוקדם מאוד עם חיסון, אפילו חיסון שנחשב יעיל, הספוטניק V, מה קרה שם בעצם?
הספוטניק עוד לא עבר את, את כל הבדיקות שלנו, של WHO, הוא לא נמצא על רשימת החירום שלנו, ולכן הוא עדיין לא קשיר מבחינתנו להפתה נרחבת. יחד עם זאת, ברוסיה ובמדינות אחרות, שרוסיה תואמת באמת בלב רחב, אנחנו רואים שיש ירידה בתחלואה בקרב המחוסנים בספוטניק 5, אבל יש המון מתנגדים לחיסון, ואת זה כרגע, עד שאין לנו את הרישום, אנחנו אפילו לא יכולים לקדם את זה גם שם.
הנחת היסוד שלכם לגבי אירופה, שאת מה שראינו בישראל, בתום 5-6 חודשים, ירידה בחיסוניות, זה מה שנראה באמת באירופה, ויכול להיות שאין דרך אחרת אלא להשלים עם המציאות שבה צריך חיסון שלישי?
הנחת היסוד היא שכרגע אנחנו יודעים שבחלק מהחיסונים ישנה ירידה, לא ברור אם בכל השאר עדיין, כי הזמן, פרק הזמן שעבר הוא עוד לא מספיק, אנחנו צריכים עדיין לבדוק את זה. אנחנו גם לא יודעים אם החיסון שלישי כשלעצמו לכל קומבינציה של חיסונים, זאת אומרת האם אפשר לתת חיסון מחברה X בפעם השלישית כשהם קיבלת שני Y בפעמים הראשונות. זאת אומרת, יש פה עוד הרבה שאלות שאנחנו יושבים עליהן בעיה, ואני מקווה שבשבועות הקרובים יהיה לנו יותר תשובות.
איך מבטיחים שמדינות עולם שלישי, מדינות מוחלשות, כן יקבלו את החיסונים האלה, כי כמו שאמרה אורסולה פונדרליין, עד שהסיפור הזה לא ייגמר בכלל בשאר העולם, הסיפור הזה לא ייגמר בכלל, או שיש תקווה שביום מן הימים, הסיפור הזה פשוט ייעלם מעצמו.
אז אין תקווה שהסיפור הזה ייעלם, זאת אומרת, יש תקווה שהסיפור ייעלם, אבל אין כרגע הוכחות לזה שזה עומד לקרות, וממש באמת מבקשים מאנשים, קודם כל יש את האפשרות לתרום ישירות כבני אנוש לבני אנוש, יש אתר שלנו שנקרא, זה נקרא של ה-WHO Foundation, שנקרא קבל אחד ותן אחד, אז כל אחד יכול לתרום כאשר ידבנו ליבו, אפשר לתת את זה במקום מתנות, למשל אני נותנת לחברים מתנות, שוברי קניית חיסונים לאנשים בעולם, ואנחנו מבקשים גם מדינות וארגונים, אנא תנו כתף למאמץ העולמי, כי כל העניין הוא זה שזה אחיזת עיניים לחסן אי מסוים של אנשים, גם אם זה לא, אם זה אי וירטואלי. וממש קשה, לא נוכל לעמוד. המוטציות והווריאנטים נוצרים במקומות שבהם אנשים לא מחוסנים. אז אנחנו חייבים. אין דרך אחרת.
במילים אחרות, יש לנו זכות גדולה בתור אומה מחוסנת, אולי המחוסנת ביותר בעולם. וזאת גם האחריות שלנו לנסות למצוא דרכים גם ברמה המדינתית וגם ברמה האישית. לעזור לעמים אחרים שלא זכו להיות במעמד שבו אנחנו נמצאים כרגע. דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי, תודה רבה לך.
תודה ובריאות שלמה.
האפיפיור היה על סף מוות לפני כחודש, כן? ומי שהציל את חייו היה אח ששכנע אותו להתאשפז ולעבור ניתוח במעיים, כך מגלה האפיפיור בראיון לרדיו ספרדי. ומלבד בעיות הבריאות של פרנציסקוס, פרצה גם מחלוקת תיאולוגית בין ישראל לוותיקן. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
מצב בריאותו של האפיפיור פרנציסקוס ערב הניתוח שעבר לפני כחודש יכול היה לגרום למותו. מי שהציל את חייו היה אח ששכנע אותו להתאשפז ולעבור ניתוח. כך אומר פרנציסקוס בראיון לרדיו ספרדי.
מסבור הביאה. un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero mexicano me salva la vida. La primera vez fue en el año 57.
מדובר באח בעל ניסיון רב שיציל את חיי ומדגיש כי זו הפעם השנייה בחייו שאח ואחות מצילים את חייו. בפעם הראשונה זה קרה בשנת 1957 כאשר בית החולים בארגנטינה נאלץ לכרות חלק מרעתו. האפיפיור פרנציסקוס החיש ברעיון כי בדעתו להתפטר בגלל בריאותו. בכל פעם שהאפיפיור חולה מדברים על קונקלאבה ובחירת אפיפיור חדש, אמר פרנציסקוס. אבל מעבר לשאלת התפטרותו של האפיפיור, נוצר חיכוך בין הרבנות לוותיקן. הרב הראשי של רומא, שמואל ריקרדו דיסני, מסביר לשעה הבינלאומית את עיקרי הפולמוס.
האפיפיור בדרשה שלו פירש את דברי פאולוס שאמר ששמירת מצוות התורה בטלה ומה שחשוב בדת היא האמונה. אז הרבנים בארץ התלוננו בגלל שזה התקפה נגד היהודים ששומרים את התורה, ואתמול הופיע מאמר תשובה לזה. התשובה היא שמה שאמר האפיפיור היא בדיוק מחשבת ישראל. זאת אומרת, כי במחשבת ישראל הם כותבים, קבוע העיקרון שאין ערך לשמירת המצוות בלי האמונה. בזה יש סילוף גדול, כי פאולוס עצמו דיבר ממש על ביטול התורה לעומת האמונה. זה ממש סילוף משוגע.
פרשנים סבורים כי החיכוך בין הוותיקן לישראל נוצר בגלל מאבק אינסופי שמתנהל בוותיקן, וגם כדי לפגוע באפיפיור הנמצא בשלבי התוששות. כאן יוסי בר, רומא.
שרה רחמני, אומנית אפגנית גולה בארצות הברית, ציירה את הנשים האפגניות ימים ספורים לפני הפלישה לקאבול, כאילו צפתה את העתיד לבוא, חלומה לשוב לארצה, כנראה שלא יתממש בקרוב. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
שלום, שלום, ערן.
מעטה אפשר להניח שרוב הנשים יהיו עטויות בורקה, ויהיה קצת יותר קשה לצייר אותן.
נכון, אבל אני רוצה להזכיר, גם דיברנו לפני כמה שנים, על אותו צילום איקוני של סטיב מקרי על National Geographic, על הקאבר, כן, על ה... עמוד השער, הילדה עם העיניים הירוקות, מהימים ההם, אנחנו מדברים על שנת 85, ציור דומה מדברת עכשיו האישה הגולה הזאת, שהיא כבר 4 שנים חיה בארצות הברית, בקליפורניה, הצליחה להגיע לשם, כי אביה עבד עם הכוחות האמריקנים, ולפני 4 שנים הם הרגישו שאולי זה הזמן לברוח, מעניין מאוד הסיפור הזה. היא מציירת באמת ילדה שמאוד מזכירה את הבחורה ההיא, והיא עושה את זה ממש כמה ימים לפני הפלישה, כאילו מרגישה שהנשים האפגניות שהיא הייתה בתוכן בסכנה. אחרי שקורה מה שקרה, היא מוסיפה בציור שלה בשחור לבן ציור של מטוס עם אנשים נופלים ממנו, אותם דימויים שראינו, ומציירת את הנשים האפגניות בצד אחד עם צבעי הדגל האפגני, אדום, ירוק, שחור, רוקדות, אבל בצד השני היא כבר מציירת את מה שעתיד להיות להם, את הסורגים, את הסגירה שלהם. אגב, היא מצליחה לדבר עם חברות שלמדו איתה בקולג', היא למדה, היא כבר התחילה ללמוד באפגניסטן הנדסה, והיום בארצות הברית זה מה שהיא עושה, לומדת הנדסה, וחברות מהקולג' מספרות לה שמיד הפסיקו את הלימודים שלהן, הן פותרו מהעבודה, וכעת הן גם לא יכולות כבר ללבוש את מה שהן לבשו רק לפני כמה ימים, וגם לא יכולות לצאת לרחוב ללא מלווה גבר, כך שהיא דרך הציורים שלה כבר מספרת לאמריקה את הדברים הרעים שכבר מתרחשים, שאנחנו מדברים רק כמה ימים אחרי שקרה מה שקרה.
מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, ערן.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
כן, עולם נפלא, אבל יש בו הרבה מאוד צרות. הבית שבו התגורר לואי ארמסטרונג בניו אורלינס נמחק. מדובר באתר מורשת היסטורית. מתברר שהוא התגורר שם אצל משפחה יהודית ממזרח אירופה, שחיית במידה רבה על תחילת הקריירה של הזמר השחור אולי הגדול בכל הזמנים. שלום לדוקטור חיים מיסרוביץ', כתב החוץ של עיתון מעריב.
שלום ערן.
כן, וכל זה קורה כמובן בעקבות סופת ההוריקן איידה.
כן, בהחלט. היא הותירה נזקים עצומים, אנחנו אפילו עדיין לא יודעים את מספר הקורבנות, אבל כל התקשורת האמריקאית בעצם התמקדה ביממה האחרונה במבנה אחד, לא הרחק מהרובע הצרפתי של ניו אורלינס, שהפך לערמת לבנים, עצים, אבל הוא בעצם החזיק בתוכו היסטוריה מדהימה, היסטוריה שהשפיעה על עולם המוזיקה, עולם הג'אז מראשיתו.
ויש גם קשר יהודי, צריך להגיד, כיצד משפחה יהודית ממזרח אירופה הפכה בעצם לגורם כל כך מרכזי בהתפתחות הג'אז האמריקני.
נכון, משפחת קרנובסקי הגיעו לארצות הברית מליטא, נמלטו כמובן כמו הרבה יהודים מאותה תקופה מהפוגרומים, התמקמו בניו אורלינס, ושם היה להם את הבית הקטן הזה, חנות קומה ראשונה, דירה בקומה השנייה, ובערך בשנת 1907 הם אימצו אל חיקם, הגיע להם ילד כבן שבע, ילד שחור ממשפחה, אפשר להגיד נטושה, אביו נטש אותו בלידתו, אמו נאלצה לעבוד ברחוב, גם האחות, והוא הסתובב ברחובות, ושאל אם יש עבודה, והם הפעילו עסק של קרקרה, שאספה ביום היא אספה, אפשר להגיד, אשפה, כדי למצוא את החפצים היותר יקרים שאפשר יהיה למכור, ובערב הם מכרו בעצם פחם. והוא ביקש לעבוד, קיבלו אותו, ובעצם הם גם אימצו אותו, נתנו לו ארוחות, נתנו לו לישון שם. והמגורים אצלם בעצם יצרו אצלו את האהבה למוזיקה, האמא הייתה שרה שירי ערס ביידיש. הם זיהו כבר בשלב מוקדם שיש לילד הזה, אפילו לא נער, עדיין ילד, כישרון מיוחד. הם נתנו לו קרן פח, שהוא היה הולך עם הקרקרה ובעצם מנגן בה כדי למשוך את הלקוחות. ואז באיזשהו יותר מתקדם, הוא הלך עם החבר הטוב שלו, בן המשפחה מוריס, הם טיילו ברחוב ופתאום הם ראו באיזו חנות קורנית, סוג של כלי נשיפה, דמוי חצוצרה, והיא עלתה $5, ומוריס אמר, אוקיי, אני נותן לך $2 על המקדמה, והוא קנה אותה. וזה היה בעצם כלי הנגינה האמיתי שלו. כמה שנים לאחר מכן, למעשה אחרי שהוא נעצר בגלל שירה באוויר, הגיע למוסד לקטינים עבריינים בעצם, שם פגש עוד כמה צעירים והם הקימו להקה. ומפה בעצם החל שלב הנגינה שלו. צריך להגיד שמוריס בהמשך הקים בעצם באותו מבנה את חנות תקליטי הג'אז הראשונה בניו אורלינס. ועבור אמסטרונג ההיכרות עם המשפחה הייתה משהו שהוא כתב על זה, הוא אמר, הוא הסתובב בגלל זה, למעשה, עם כל חייו, אם היה לו מגן דוד אצלו.
מדהים.
ואם אני יכול לצטט משהו שהוא כתב, שזה יקשר אותנו לשיר ששמענו, הוא כתב, אני תמיד אוהב את הקרנובסקים, אני למדתי מהם כל כך הרבה, איך לחיות את החיים האמיתיים, להיות עם נחישות, והתחלתי להרגיש כאילו באמת יש לי עתיד, וזה עולם נפלא אחרי הכל.
אחרי הכל זה עולם נפלא, אף שהבניין שהיה איננו עוד. תודה רבה לך, חיים איסרוביץ', על הדברים הללו.
שמחה. What a wonderful
world. אז אחרי הכל זה עולם די נפלא למרות הכל, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kan.org.il. אפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו באתר של כאן. אתם מוזמנים להתראות. So pretty in
sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi.